לחלק את זה. אנחנו הגענו לסימן הרביעי פה בספר, לפי החלוקה שלנו, שהוא המלחמה. כלומר, המלחמות, סימן לגאולה. אז כמו שהזכרנו כבר, הגמרא במסכת מגילה עוסקת בסדר של הברכות בתפילת 18. אנחנו בעמוד 65 בפסקה בפרק ד'. אז הגמרא שם שואלת, מה ראו לומר ברכת גאולה בשביעית? כמו שכבר הזכרנו, מי שזוכר, ונדבר על זה בהמשך, אז יש בעצם בתפילת 18 שתי ברכות גאולה. הברכה הראשונה, שהיא ברכת הגאולה, היא ראינה ועוניינו וריבה ריבנו מהר לגואלנו, גולה שלמה למען שמך, כאל גואל חזקת, ברוך אתה השם גואל ישראל. זאת הברכה השביעית, כלומר שלושת הברכות הראשונות, ברכות השבח, אחר כך דעת, תשובה, סליחה, הברכה השישית, וגאולה, הברכה השביעית. ויש את ברכת קיבוץ גלויות, תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נתחמו ישראל, שעוד נדבר מדוע באמת אנחנו זקוקים לכאורה לשתי ברכות גאולה. עוד נדבר על זה, בעזרת השם. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, ברכת הגאולה אם כן, היא ממוקמת בין הברכות כברכה השביעית. שואלת הגמרא, מדוע? מה ראו? שואלת הגמרא, מה ראו לומר גאולה בשביעית? עונה הגמרא, מתוך שעתידין להיגאל בשביעית, לפיכך כבאו בשביעית. כלומר, היות ועם ישראל אמור להיגאל בשביעית, באופן פשוט, בשנה השביעית, באופן פשוט, בשנת השמיטה, באופן לא פשוט, בתכונה של השנה השביעית, כלומר, כנראה שכדי שתהיה גאולה צריכה להופיע בחינת שבת, בחינת השנה השביעית. טוב, יש הרבה מה לברר, אם זה כפשוטו, כפשוטו או כתכונתו. טוב, נעזוב כרגע את זה. בכל אופן, שואלת הגמרא לענייננו, והמרמר, ויש לנו ברייתא שאומרת דבר קצת שונה. בשישית קולות, צריך להבין מה המשמעות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אם כן, בשנה השביעית, או בתכונה השביעית, לא תופיע גאולה, ברוך אתה השם גואל ישראל, תופיע מלחמה. ולכאורה מלחמה נראית ההפך הגמור מגאולה. כי אם גאולה זה תיקון, זה בניין, זה עולם שמגן למטרתו ותכליתו, מלחמה נראית ערס, חורבן, נסיגה וכו'. אז אם ככה, איך אתה אומר שקבעו את ברכת גאולה בשביעית, כי בשביעית גאולה, והרי לכאורה בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית גאולה, במוצאי שביעית בן דוד בא, עונה הגמרא, יסוד גדול, מלחמה נמי התחלת דגאולה. כלומר, אף על פי, זה אחד המקורות בתלמוד להתחלת דגאולה, לביטוי התחלת דגאולה זה פה. אם כן, אף על פי שנראה כלפי חוץ, שהמלחמה היא בעצם חורבן, והיא לא מביאה את העולם להתקדמותו ולגאולתו, אלא בדיוק ההפך, אף על פי כן, מלחמה נמי התחלת דגאולה. מלחמה גם התחלת דגאולה. כלומר, למרות שנראה הפוך, זה באמת גאולה, או התחלה של גאולה. לכן, קבעו חכמים את ברכת גאולה בשביעית, אף על פי שמה שיופיע בפועל בשביעית זה מלחמות, כי מלחמה זה חלק מהתהליך שבסופו, במוצאי שביעית, בן דוד בא. טוב, בסדר, אנחנו רוצים טיפה לברר את המלחמה נמי התחלת את הגאולה הזה. מה המשמעות שמלחמה זה התחלת את הגאולה? בכל אופן, לענייננו מה אנחנו רואים? שאחד הסימנים להתחלת את הגאולה זה מלחמה. אולי רק עוד נקבל קצת אינפורמציה. סדר בקיאות עכשיו. בקיאות, נו.
למה זה לא
קנון
בסימן הכזה?
איזה
סימן?
אמרתי, אמרנו כבר אתמול, שצרות זה כללי. אנחנו נראה כל מיני סוגים של צרות. אז נראה את צרות ביטחוניות, ואחרי זה נראה את צרות כלכליות, ואחרי זה נראה את צרות דתיות מוסריות, בהנהגה ובחברה בכלל, וזהו, ויסתם הפרק. אמרתי, אפשר לחלק את זה אחרת. ככה חילקנו את זה. מה נעשה? טוב או לא טוב? ככה זה מחולק. הלאה. תודה רבה. אני אתחיל לספור, נראה לי, כמה כוסות קפה ותה אני שותה ביום. זה מתחיל להיות מסובך קצת. צריך לעצור את זה, נראה לי. צריך לעצור את זה. טוב, בואו נראה עוד כמה מקורות, רק בשביל קיבוץ הנתונים, שמלחמה באמת זה סימן לגאולה ולא סימן לחורבן. אז בראשית רבה, מדרש ידוע, בראשית רבה פרשה מבית, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, לאו דווקא מלכות ישראל, אלא בכלל מלכויות בעולם, וכו'. אומר רבי אלעזר בר אבינה, צפה או צפה לרגלו של משיח. כמו שאמרנו, לא למשיח, אלא לרגלו של משיח. מלחמה נמת חזה גאולה. אז כמו שגוף האדם מלמטה למעלה, ב, 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 מהצד הטכני של הדברים ומהצד של האופי, של התכונה של הדברים, מהצד הנמוך לצד העליון. מתחילים, האדם הוא מתחיל ברגליים, עד שלאט לאט הוא הולך ומתקדם לכיוון הראש, והרגליים זה יותר הצד הטבעי הנמוך, והראש זה כמובן הצד השכלי הרוחני העליון. אז אם אתה רואה מלחמה, צפה או צפה לרגלו של משיח. זה לא משיח, זה לא הראש של המשיח, זה לא סיום הגאולה, זה התחלת. הנה, זה ממש אותו דבר כמו מלחמה נמי, התחלת את הגאולה, אותו דבר כאן. אם אתה רואה מלכויות מתגרות זו בזו, אפילו לא נלחמות, רק מתגרות לקראת מלחמה, אז תדע לך שכבר יש התחלת. הנה, הגענו, יש כבר צורת אדם. מתחילה להופיע צורת אדם, מתחילים ברגליים. צפה לרגלו של משיח. תדע, טיפה או טיפה, שכן, שהרי בימי אברהם, ששם בעצם הופיעה התמצית כידוע של עם ישראל, שאברהם הוא אבינו הראשון, אם כן, כל מה שעובר על אברהם אבינו לפי סיפורי התורה, זה בעצם תמצית ההיסטוריה הישראלית בכללה, של כלל ישראל. לכן תדע, שכן, שרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, שהיא מלחמת העולם הראשונה, באה הגאולה לאברהם. איך באה הגאולה לאברהם? שהמליכו עליהם בסוף המלחמה הזאת, עמק שווה הוא עמק המלך, אומרים חז"ל מה זה עמק שווה הוא עמק המלך, שהושבו, אומר רש"י במקום, שהושבו אומות העולם, והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוהים ולקצין. אם כן, אף על פי שנראה היה כלפי חוץ, שאין שום קשר ושום שייכות לאברהם אבינו, קרי לעם ישראל העתידי, למלחמה הזאת בין ארבעת המלכים לחמישה, כי סך הכל היה שם איזה מרד בתוך הקואליציה שהייתה שמה, או בתוך הסכמי השלום שהיו שמה, בסופו של חשבון התברר שבעצם כל המגמה של המלחמה הזאת הייתה השבי שלו, שנראה לכאורה איזה דבר תפל במלחמה, והתוצאה של אברהם אבינו שיוצא להציל את לוט, זה שכל המלכים ממליכים עליהם את אברהם. עמק שווה הוא עמק המלך, עמק שהושבו אומות העולם, והמליכו עליהם את אברהם לנשיא אלוהים ולקצין. כך לשון רש"י מדויק. עכשיו יש הרבה מלדק ברש"י הזה, אבל פעם אחרת. בכל אופן, אם כן, יש קשר בין מלחמת העולם הראשונה, פרק י' לספר בראשית, להמלכתו של אברהם. אם כן, יש כל פעם שאתה רואה מלכויות מתגרות זו בזו, וכידוע מה שאומר רב ציודה, מלחמת העולם הראשונה הוציאה את הראשונה של העת החדשה, הוציאה הצהרת בלפור, מלחמת העולם השנייה הוציאה את הקמת מדינת ישראל. כלומר, כל מלחמה, גם כשנראה שכביכול עם ישראל לא שייך למלחמה הזאת ובחוץ, בעצם כל ההתגרויות והמלחמות בפועל בין עמים, זה בעצם לידה חדשה של עם ישראל בהיסטוריה. והתמצית הזאת הופיעה אצל אברהם אבינו. טוב, אנחנו נראה בהמשך יותר עמוק מזה. יש לו כל הזמן דברים קטנים היום. יכול להיות. הכל קשור. תראה, אני לא יודע, לא. מה שאורי אומר זה, א', זה חשוב, ב', זה מרתק. כלומר, אורי בעצם, אני מרחיב את מה שאורי אומר. בוא נעשה סקירה. היסטורית רוחנית. היסטורית רוחנית. על כל המלחמות שהיו בהיסטוריה. עכשיו, יש מלחמות קטנות נקודתיות, שאולי אפילו לא שומעים עליהן. ויש מלחמות כלליות. מצד האמת, כל מלחמה. אפילו קטנה שלא נראית קשורה בכלל עם ישראל. קל וחומר מלחמה גדולה. למשל, חלק מהפסקאות שהרב כותב באורות המלחמה בספר אורות, שתכף נקרא ונלמד כמה מהן, נכתבות בזמן מלחמת העולם הראשונה. בחוץ לארץ. ובחלק מהתקופה הזאת הרב היה מנוע מלנוע ולחזור לארץ בשלב גם. בגלל המלחמה. וכולי. אז הרב כותב בהרבה מקומות, גם באגרות וגם פה באורות, תכף נראה, שהמלחמה הזאת שכביכול נראית לא שייכת בכלל לעם ישראל, היא שייכת בעיקר לתקומת ישראל וגאולת ישראל. מלחמה נמי התחלת את הגאולה. אז זה לא רק מלחמה שעם ישראל נלחם בעצמו. קל וחומר אם המלחמה היא בארץ ישראל. שזה פשוט שזה גאולה. אלא אפילו מלחמה שנראית לכאורה לא קשורה לגמרי, כמו המלחמה של אברהם אבינו. אני מרגיש שחסר כאן משפט. כלל גדול בידינו. שאתה רוצה להכיר עיקרון של נושא, יסוד של נושא, לך לפעם הראשונה שהוא כתוב בתורה. ניקח דוגמה. אתה רוצה לדעת יחס שבין איש לאישה, זכר לנקבה, לך לבריאת האדם. שם תמצא את הזכר ואת הנקבה, כמו שאנחנו בדיוק עושים בשיעורים האלה. שאנחנו מדברים על זוגיות ומשפחה, לוקחים, לקחנו בהתחלה את הכל משם. אתה רוצה לדעת מה זאת מלחמה, מה הקשר שלה לבניין העולם, לעם ישראל, לגאולת ישראל, לך לפעם הראשונה שפגשנו מלחמה בעולם. אז הפעם הראשונה זה מלחמת העולם הראשונה, ספר בראשית פרק י' ד', ארבעת המלכים וחמשת המלכים. מלחמה שנראית לכאורה לא קשורה בכלל לאברהם. כדרך אגב, בגלל שלא שבוי, בא הפליט, אמר לאברהם, אברהם רוצה להציל את לוט. אבל אז לפי זה יוצא, שהעקרונות של כל המלחמות שיש בהיסטוריה, והמשמעויות הנסתרות והפנימיות שלהם, שבסופו של דבר תצאנה לפועל, כמו שהיה בסוף המלחמה הזאת, שהמליכו עליהם את אברהם, העקרונות, כולל כל הפרטים, אנחנו רק נוגעים בעיקרון, שכל מלחמת עולם קשורה לעם ישראל, וכל מלחמה בסוף ממליכה עליה את עם ישראל. כל מלחמה בסוף, התוצאה שלה תהיה המלכת עם ישראל, אם אפשר לומר, כמנהיג העולם, אני זה ככה. ואנחנו בדרך לכיוון הזה, למטרה הזאת. אבל גם כל הפרטים שיש שם במלחמה הזאת, הם עקרונות. לא איזה סיפור שהיה פעם, מלחמת עולם הראשונה, מה אכפת לי. אלא המלחמה הזאת היא מלחמה שהיא הדוגמית, התמצית, היסוד העקרוני של כל המלחמות שהיו במשך ההיסטוריה. לכן זה מה שהמדרש אומר כאן. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית המלכות מתגרות אלו באלו, תספר לדור של משיח. לא מדובר בכלל על מלחמה שעם ישראל מעורב בה. בכלל לא מדובר על מלחמה בארץ ישראל ולא של עם ישראל בארץ ישראל. תדע מה המקור. שכן, תדע שכן, איך אני יודע? שהרי בימי אברהם, עוד אין עם ישראל בכלל. שעל ידי שנתגרו מלכויות אלו באלו, ובכלל כל מי שקרא פשט הפסוקים, היה הגדר לעומר שם, התחיל שם להתעצבן, מה שנקרא. התחיל למרוד. היה איזה חוזה, איך מתנהלים בהסכמה או בכפייה, ופתאום מלך אחד מרד. ואז הכל התחיל להשתבש. 12 שנה עבדו לעומר, ובשנת ה-13 מרדו. מה זה קשור לעם ישראל? מה זה קשור לאברהם? על הדרך, בדרך, לוקחים את לוט בשבי. ואברהם, כיחסי אנוש, משפחתיים פשוטים, הולך להציל את לוט. פתאום אברהם מוצא את עצמו, מלך על כולם. אז זה תמצית, זה יסוד. לכן תדע שכן, שרי בימי אברהם, עד שנתגרו המלכות אלו באלו, באה גאולה לאברהם. הלאה, פסיק תרבתי פרשה למדבב, במלחמת המפרץ, המדרש הזה חגג, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כמו שאמרנו, בשביעית מלחמות, מוצא שביעית בן דוד בא, זה לא דווקא שביעית כפשוטו, אלא כנראה תכונה, אז אותו דבר, שנה שמלך המשיח נגלה בו, זה לא שנה במובן של 365 ימים, זה כנראה קצת יותר פנימי מזה. כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגלה במלך ערביה. אז זה היה המאבק בין איראן לעיראק. והולך מלך ערביה לאדום, כלומר אירופה, אמריקה, ליטול עצה מהם. כלומר, מתחילה להיווצר איזושהי קואליציה בין עיראק לאירופה ואמריקה. אז לפחות כך חשבו. וחוזר מלך פרס, איראן, אותו רשע היום, הוא מחריב את כל העולם כולו, בפועל או ברעיון. קיצור, הפצצה הגרעינית של איראן, שכל העולם רואה סביבה. הנה, זה ממש כתוב. וכל העולם, וכל אומות העולם, מתרעשים ומתבעלים. עכשיו, אם הוא מחריב את כל העולם, אז כבר אין אומות העולם שהתרעשו והתבעלו. כי הם כבר מתו, הרי הוא חריב אותם. אלא כנראה שמחריב זה לא, הוא יפיל פצצה והעולם יחריב. אלא כנראה זה סוג של חורבן. זה יכול להיות אפילו אולי פחד מפני חורבן. טוב, דברים יותר סמויים שאנחנו לא יודעים בדיוק לשים את האצבע ככה ולא אחר. בכל אופן העיקרון כאן כתוב. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויוחז אותם צירים כצירי יולדת. זה הפחד של העמים כרגע כנראה להטיל סנקציות, והרבה יותר מסנקציות על איראן. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים, לאיכן נלך ולאיכן נבוא. טוב, זה, עוד פעם, זה, יש פה דברים יותר נקודתיים, יותר ספציפיים. ואומר להם, בניי, אל תתייראו, הגיע הזמן גאולתכם. אז הנה אותו חשבון של התגרויות של מלכויות זו בזו, ולא סתם מלכויות, אלא מלכויות השוטות בעולם, ואפילו סוג של חורבן בדרך, וכו'. עוד טיפה, עוד מקור אחד. גמרא מסכת סנהדרין, כמו שמופיע בסוף סוטה, הזכרנו גם את זה, שאחד מסימני הגאולה, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין הסבירו שני פירושים. הפירוש הפשוט, קודם כל, אנשי הגבול, אלה שגרים בגבול, בין אם זה גבול גיאוגרפי, בין אם זה גבול, היום יקראו לו גבול כלכלי, גבול פוליטי, יש כל מיני גבולות בעולם וירטואלי כמו שלנו. ואנשי הגבול יסובבו מריר ולאחוננו. כלומר, תהיה מציאות של אלה שגרים בגבול, בין אם זה עם ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, או אולי בכלל, בעולם, וכולי, יסובבו מעיר לעיר, כלומר, יתריעו על הקושי הביטחוני, על האיום הביטחוני, על הבעיות, על הפוטנציאל של המלחמה, של ההרס, של החורבן, ולא יכונן. לא יהיה מי שיכון אותם, מי שיקשיב להם, מי שיפתור את הבעיה. טוב, עד לכאן אינפורמציה. עכשיו אנחנו רוצים להבין את כל זה. כן. אתה זוכר שאמרנו שחבלי משיח זה תקופה שמזכיר לנו חבלי לידה, ואמרנו שיהיו חכמים, אמוראים, שלא ירצו לחיות בתקופה הזאת בגלל החבלי לידה, חבלי משיח. עכשיו, כל אחד מהחכמים שם בגמרא מיקד את ה, את ה, את, לא את הפחד שלו, אבל את ה, את הנקודה שממנה הוא חושש, שבגללה הוא לא רוצה להיות בתקופה הזאת, בנקודה אחרת. אז יש מי שהוא ממקד את זה בבעיות המוסריות הפנימיות, יש מי שממקד את זה בבעיות הביטחוניות החיצוניות, יש כל מיני. אז החבלי משיח כאן זה כללי, ונופלים על פניהם ויוחז אותם צירים כצירי הולדת, שמפחדת ללדת, שלא רוצה ללדת. זה החבלי משיח שדיברנו עליהם. כן,
אבל לא,
אמרתי שמחה. אמיתי. אמיתי, כן, סליחה.
אני מתקשה להבין את זה. כאילו, חסרות מלחמות בעולם שלא קרה
כאן. אז כנראה שנקודת ההנחה שלך היא הפוכה. אני הייתי אומר הפוך. האם יש מלחמה בעולם שבעקבותיה לא קרה כלום? לגאולת ישראל? מתי שקרה. אלא, יש מלחמות שבהן התוצאה היא הרבה יותר גלויה, כי הייתה מאוד מיידית ומאוד חיצונית, ויש מלחמות שבהן התוצאה היא מאוד נסתרת. כי הייתה לאורך זמן.
דרום אמריקה, דוגמה, או
ארצות הברית, דרום
אמריקה, או
וייטנאם,
איך...
אז אלה דברים, מצוין, אז אלה דברים, אלה מלחמות שהתוצאות הן הרבה יותר סמויות והרבה יותר נסתרות, ולכן, אני אגיד רגע את זה אחרת. עמיתי, הוא אומר, אני חי, סליחה, כן, לא אתה, כן, אני חי בסרט מצויר. אני רוצה לראות ציור א', מלחמה, ציור ב', גבעה בשומרון מתיישבת, משהו כזה. בערך, זה הסגנון של השאלה, כן. אז הרב באורות אומר את זה בצורה אחרת, הוא מסביר את זה בצורה אחרת לגמרי. ולכן ניסיתי להסביר שזה לא מיידי ולא חיצוני. כלומר, קורה כאן משהו שהולך ומתרקן, כמו שאמרנו, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, אורות התחייה למדבט, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. הנה, אז בואו נראה איך זה קורה. אז בוא, מה שבעצם אנחנו צריכים עכשיו להבין, א', מה זה בכלל מלחמה? מה הערך החיובי? הרי ריבונו של עולם היה יכול לברוא עולם בלי מלחמות, נכון? אם הקב"ה הוא ברא עולם עם מלחמות, אז יש למלחמה ערך חיובי. הקב"ה הוא יכול לברוא עולם בלי יצר הרע. אם יש בעולם יצר הרע, אז יש חיובי ליצר הרע הזה. נכון או לא? הקב"ה הוא יכול לברוא עולם בלי מוות. אם יש מוות, יש חיובי למוות. אז למה הקב"ה ימצא את המציאות בעולם הזאת, בעולם הזה שנקראת מלחמות? אז א', מה זה בכלל מלחמה? מה לא הציור בסרט המצויר של שני עמים שמחזיקים סייף ועושים קרב סייף? מה השורש הפנימי, הסיבה האלוהית, שבגלל הקדוש ברוך הוא סידר שחלק מתהליך בעניין העולם יהיה מלחמה? א', ב', אחרי שנבין מה זאת מלחמה, איך כל זה קשור לעם ישראל בכלל? זה בעצם הנושא שלנו. אז הרב מטפל בעריכות בסוגיות האלה, ובעוד סוגיות, באורות המלחמה. עכשיו, אם היה לנו זמן, היינו, מה שהיינו צריכים לעשות בעצם, זה פשוט ללמוד את כל אורות המלחמה. תפתחו רגע באורות המלחמה. היו שנים שלא בבניין אמונה, אבל למדנו את זה פה בצורה מסודרת בשיעור אחר. היה פה פעם, במקרה אני חושב שגם אני דיברתי על זה שיעור שנקרא מלחמה ושלום. עסקנו מהרבה צדדים. שלב אחד של השיעור הזה היה ללמוד את הפסקאות באורות המלחמה. זה ממש בהתחלה עמוד י' ג' אחרי אורות ארץ ישראל. אורות המלחמה. מי שיראה, יש 10 סעיפים, לא קצרים, בסוגיה הזאת. יחסית בסדר. אז כאן בעצם הרב מדבר, אם אפשר לומר, על העקרונות היסודיים של מה זה בכלל מלחמה, איך זה קשור אלינו, איך זה מביא גאולה לעולם וכו'. אז קודם כל, אם אפשר לפתוח שיהיה פתוח, נשלים אולי כמה דברים. בכל אופן, בואו נראה בספר בנתיבי הגאולה, יש כאן מספר פסקאות שלא כולן חלקן, חלק מהפסקאות וחלק מהפסקאות שמובאות, כלומר חלק מחלק, שאולי קצת יותר יסביר לנו את הסוגיה הזאת. אז קודם כל, אורות המלחמה פסקה א', בהתחלה, כמו שאמרנו, אני נמצא הכל, אז בואו נראה איך רב פותח את הסוגיה של אורות המלחמה. אז אלה המשפטים הראשונים של הפתיחה של אורות המלחמה, עמוד 66, באמצע. כתב הרב קוק בספרו אורות, רואים את זה? 66, באמצע. פרק אורות המלחמה, פסקה א', זאת ההתחלה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הרב קוק, מאיפה המצאת את זה? מה סתם, איפה המצאתי? לא המצאתי. למדתי גמרא מסכת מגילה, דף י"ז. למדתי גמרא מסכת מגילה, שמי שתיקן תפילת 18 לאנשי כנסת הגדולה, הוא בתוכם נביאים. אם כן, דברי נבואה אנחנו לומדים. אם כן, הרב קוק לא המציא כלום. פשוט, תרגם. במקום המילים, מלחמה נעמת חת את הגאולי, כתב, כשמי יש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה הכל. לא, התרגיל שעשינו עכשיו הוא חשוב. זה תרגיל עקרוני מה שעשינו עכשיו. זה לא שחיפשתי תירוץ איפה הרב קוק עם... זה פשוט, הסגנון הוא אחר. הביטויים אולי אחרים, אבל התוך הוא אותו תוך, התוכן אותו תוכן.
משיח במובן של התקופה.
סליחה?
משיח
במובן
של התקופה.
משיח במובן של אותה המציאות, או האדם, או התקופה, שהיא תחילת גאולה. הרי יש 2,000 שנות תוהו, העולם הזה בין 6,000 שנה אומרת הגמרא, סנהדרין. 2,000 תוהו מחולק לשלוש תקופות. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. אם כן, תקופות, התקופה השלישית נקראת 2,000 שנות משיח. כלומר, האם, נו, מה אכפת לך הקדוש ברוך הוא שהמשיח יבוא בשנת 3,000 בריאת העולם? לא יכול לו. העולם צריך לעבור איזה הכשרה, איזה תהליך פנימי, רוחני וכו', כדי שיהיה מוכן לקבל משיח. הוא חייב לעבור איזה הכנה. אומר המהר"ל, גם אם ישראל יהיו צדיקים גמורים, משיח לא היה בא בשנת 3,000 בריאת העולם, או בשנת 3,999. כי עדיין אין הכשרה לקבל משיח. ששפעם שמעתי, לא בדקתי היסטורית מדויק עד הסוף, אבל שהגמרא מסכת סנהדרין מספרת סיפור, שרבי יהושע בן לוי פגש את המשיח, שאל אותו, מתי קעת אמר? מתי יבוא המשיח? אמר לו, היום. והסיפור משתלשל, הוא לא בא היום, בסדר, עוד נגיע לשם מתישהו. שואל השואל, למה רבי יהושע בן לוי, הוא דווקא התעורר לשאול את השאלה הזאת? למה לא היו מי ששאלו את זה לפניו? תשובה, רבי יהושע בן לוי חי בדיוק בשנת 4,000, בבריאת העולם. אז בשנת 4,000 הגיע הזמן שיגיע המשיח, מתי קעת אמר? לפני כן, היה שייך לשאול את זה. בכל אופן, אם כן, ימות משיח או כוח משיח זה הפוטנציאל המשיחי. אז אמרנו שיש המלך המשיח, יש ימות המשיח, יש שנות משיח, יש כוח משיח, יש אורו של משיח, יש הרבה גדרים שהם שונים זה מזה. לכן, כשהגמרא אומרת התחלת הגאולה, זה מקביל באופן יחסי למה שהרב קורא כאן כוח משיח. לכן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, אם היו שואלים אותי איך להמשיך את המשפט הזה, הייתי אומר, העולם נחרב, העולם נסוג, יש ערס. אתה יודע כמה זמן ייקח לבנות את מה שנהרס בעקבות המלחמה? אומר הרב בדיוק הפוך, על פי הגמרא. על פי דברי נבואה שקבעו את אותם הנביאים מתפילת 18. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. קודם כל זה נתון, עכשיו צריך להבין למה זה הנתון. אומר הרב, את הזמיר הגיע. איזה זמיר? גם זמיר מלשון זמרה, שיר, וגם זמיר מלשון זמירה, לחתוך. את הזמיר הגיע. זמיר הריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. עכשיו, כדי להבין את המשפט הזה קצת יותר, בואו נקפוץ, בהמשך פה בספר, פסקה ו'. אומר הרב, מה זה בעצם מלחמה? בואו נעשה רגע איזשהו סדר, בסדר? הקדוש ברוך הוא ברא עולם. העולם הזה מורכב ממדרגת, מחמש המדרגות הידועות, דומם צומח חיים מדבר ישראל. נתקף כרגע על מדרגת המדבר וישראל. הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, בני אדם חיים בתאים של משפחה, עמים וכדומה. נתייחס כרגע לתא שנקרא לאום, נקרא עם. עם, ארץ, מדינה. הקדוש ברוך הוא ברא עמים. לא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא עם פלוני, עם אלמוני. כל עם יש לו תפקיד. עכשיו, העולם בתיקונו הוא כשכל עם מופיע במציאות בדיוק לפי תכונתו, לפי ערכו וממילא לפי תפקידו. כלומר, עולם שמגיע לגאולתו, זה עולם שכל עם מביא לעולם, בפרק ההיסטורי שבו הוא על במת ההיסטוריה, את מה שהעולם זקוק לו ביצירת הפסיפס, הפאזל הכללי, כדי שהעולם בסוף יגאל. אז אם כן, כל עם יש לו ערך. עכשיו, האופי או הצורה, יותר נכון, לא האופי, הצורה, התכוונתי ההופעה המעשית, הצורה שבה כל עם יכול לגלות וצריך לגלות את שלו, היא אחת משניים. או שכל עם מכיר את ערך עצמו, מוציא מהכוח לפועל את תכונתו, ונותן גם לעמים אחרים להוציא מהכוח לפועל את תכונתם, קוראים לזה שלום, בהשלמה. או שלא, שכל עם או חלק מהעמים מנסים להוציא מהכוח אל הפועל את תכונתם, אבל הם לא מגדירים לעצמם בצורה נכונה, מדויקת, את הכוח הספציפי שלהם, את התפקיד המדויק שלהם, ואז הם מנסים להשתלט על עמים אחרים, על חלקים אחרים, כביכול לבטל חלקים אחרים שצריכים להופיע ולצאת מהכוח לפועל על ידי עמים אחרים, אבל אותו עם, במנגנון הבריא שלו, יודע שגם לא יש תפקיד, וגם הוא רוצה לצאת אל הפועל. אז אותו עם לא מסכים שעם אחר יכבוש אותו. אם זה כיבוש צבאי, או פוליטי, או כלכלי, או לא משנה מה. ואז ממילא נוצרת התנגשות. כי כל עם בעצם מגן על האישיות שלו, על התכונה שלו, על התפקיד ההיסטורי שלו שצריך לצאת אל הפועל. ואז ממילא נוצרת מלחמה. עכשיו, מה התוצאה של סוף המלחמה? עכשיו, זה תהליך היסטורי ארוך ועמוק ונוקב. התוצאה אחרי כל מלחמה היא שכלל העמים שלא תמיד יודעים לסדר את הופעת הכוח אל, או את ההופעה של האישיות מהכוח לפועל בצורה הנכונה, אלא מנסים להשתלט בפאזל על חלק יותר גדול מה שמגיע להם, בסופה של כל מלחמה, כמובן זה לא נגמר במלחמה אחת, הפאזל מתחיל קצת יותר להסתדר בצורה נכונה. כלומר, אני אומר זה בצורה ציורית, עם שהפסיד במלחמה, החלק שלו בפאזל קצת קטן. כי כנראה הכוח של אותו עם שניצר במלחמה, צריך כרגע יותר לתת להיסטוריה, לעולם, את מה שהוא זקוק לו. תופיע המלחמה הבאה, עוד פעם, הפאזל לאט לאט יסתדר, עד שבסוף כל המלחמות, כל עם יתמקם בחלק הנכון שלו, כמובן עם ישראל במרכז, וכו'. זה בעצם הכיוון העקרוני, המטרה העקרונית של המלחמות. עכשיו בואו תראו איך הרב אומר את זה. פסקה ו', בעמוד 66, באמצע העמוד בדיוק. ובפסקה ו', שם מתבררים הדברים יותר. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כלומר, כל עם מוציא מהכוח אל הפועל את תכונתו האלוהית שהקדוש ברוך הוא שם בו, את תפקידו ההיסטורי, על ידי ההיסטוריה שלו, על ידי התנועות הטבעיות שלו. כלומר, הוא בונה את עצמו, הוא בונה את עצמו תרבותית, קוראים לזה היום, כלכלית, צבאית, פוליטית. עכשיו, אם היציאה מהכוח לפועל, ההתפתחות של העמים, על ידי התנועות הטבעיות, לא מתנגשות זו עם זו, כלומר, אין מלחמה, שלום, אתה העם הבלגי תתפתח על פי התנועה הטבעית שלך, ההיסטורית שלך, אתה העם השוודי על פי התכונה ההיסטורית שלך, אתה העם ההולנדי על פי התכונה ההיסטורית שלך, בסדר גמור. יש גבולות שבהם אין מלחמה מאות שנים. נראה לי שבחלק מהעמים שהזכרתי, אין מלחמה הרבה מאוד זמן. כל העם מוציא מהכוח לפועל את התכונה שלו על פי ההיסטוריה שהוא עובר, התנועה הטבעית שלו, והכל בסדר. אבל יש מצבים, כמו שאמרנו, שחלק אחד רוצה להשתלט על חלקים אחרים. כי הוא לא יודע בדיוק להגדיר את החלק שלו. הוא חושב שהחלק שלו יותר שמן, אבל החלק שלו פחות שמן. והחלק שהוא רוצה לכבוש, גם הוא יש לו איזה שומן. והוא לא מוכן שירזו לו את השומן שלו. אז הוא יוצא נגדו להגנה. הוא יוצא להגן על החלק שלו, יוצא למלחמה. אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. אחד מהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כדי שהפאזל, הפסיפס, הכלל אנושי הזה, הכלל לאומי הזה, נגיד ככה, יופיע בצורה נכונה, זה מלחמה. המלחמה פשוט מבררת את היחסיות היותר נכונה בין העמים. אז יכול להיות שמלחמה אחת, אני לא זוכר באיזה מקצוע, זה נקרא תיקון טעות, יש מקצוע כזה, נכון? יש איזה, לתקן טעות. באיזה מקצוע יש את זה? שאתה עושה משהו ורגע, יש, צריך לתקן את זה טעות ועוד את טעות. לא זוכר, מה?
תיקון סטייה.
תיקון סטייה, יש מקצוע, זה... מה? בניווטים, כן, לא, אבל זה ביטוי כזה, אני חושב, תיקון טעות או תיקון סטייה. כלומר, המלחמות לאט לאט מתקנות, יכול להיות שמלחמה באמת, הרווחנו משהו במלחמה, אבל הייתה סטייה מהצד השני, אז צריך עכשיו עוד מלחמה כדי לתקן מהצד השני, זה לא יכול להיות מלחמה, זה יכול דווקא איזה מאבק פוליטי באום. זה יכול, בכל מיני כיוונים זה יכול להיות. הכל יכול להיות, מלחמות בכל הסוגים, מלחמות הכוונה התנגשות בין כוחות. ההתנגשות הזאת יכולה להיות סמויה, גלויה, צבאית, פוליטית, כלכלית, תקשורתית, תעשייתית, איך שאומרת, פסיכולוגית, בכל הכיוונים. עכשיו שימו לב, עכשיו אני עונה לאמיתי. השואל אמיתי, רגע, ציור ראשון בסרט, בקומיקס, זה סייף שני עמים. ציור שני, גבעה בשכם. לא, זה לא הציור. הציור שגבעה בשכם אולי יגיע בסוף, אולי אחרי 100 ציורים בדרך. כי כל מלחמה היא בעצם משפרת את העולם לקראת גאולת העולם שיופיע על ידי התמצית, זה המשך הפסקה תכף נראה, שנקראת גאולת ישראל. עכשיו, מי שלא מבין את החשבון הזה, אז הוא באמת מחפש את הקומיקס. הוא מחפש את החץ ואת התוצאה. אבל זה לא עובד בצורה כזאת, של חץ ישיר ותוצאה ישירה. יש פה כבישים עוקפים, מהלכים סמויים, לפעמים של מאות ואלפי שנים. כשאתה יורה כדור בנקודה אחת, זה משפיע בכלל על נקודה אחת בכדור הארץ. רק עוד, כבר יעקב, מחילה שנייה, בואו נקרא את זה רגע. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל הלב, ולכן אמרתי מקודם שההערה של אור, שאורי אמר, היא הערה מרתקת. כי באמת זה, 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 איך נקרא לזה, פסיכו-היסטורי. כן, זה, 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 לראות במבט של תצה, אבל תצה היסטורי, לא תצה של גובה, תצה היסטורי, במבט של מאות ואלפי שנים לפעמים אחרי, איך הפסיפס הזה הולך ומתארגן. זה מדהים. בסוף ההיסטוריה אנחנו נעמוד מול הפסיפס הזה ונגיד, ריבונו של עולם, אתה גאון. מה גרמו מעשיך השם? גדול קידוש השם בחילול השם. הטוב והאמיתי ועל דיין האמת שברחנו. הנה, אבל רק יעקב כבר ידבר. שנייה, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד לאן? עכשיו, זה תהליך היסטורי שיכול לקחת המון זמן והרבה מלחמות. עד שמתבלטת צורתו, אישיותו, תפקידו, ויוצאת אל הפועל בהגמרה, כלומר בצורה גמורה, גמר מלאכה, והגמרה בכל פרטי עומקיה. עכשיו תראו מה אומר הרב, עכשיו איפה אנחנו בתוך זה? איפה אברהם אבינו במלחמת ארבעת המלאכים החמישה? איפה אנחנו במלחמת ויטנאם? איפה אנחנו במלחמת העולם הראשונה? טוב, שם זה יחסית יותר שקוף. אומר הרב, ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. זוכרים שלמדנו כנסת ישראל? למדנו שהתכונה של כנסת ישראל זה הכולליות. ואנחנו כוללים בתוכנו בתמצית את כלל, את כלל, את כלל, את כלל כוחות החיים, את כלל האנושיות. אז אנחנו בעצם, בעצם זה התמצית של כלל העמים. כלומר, בעצם אנחנו, אם אפשר לומר, מכילים בתוכנו את כל המלחמות של כל ההיסטוריה של כל האנושות. אלא, זה, אני, באמת עכשיו אני אומר את זה בצורה מצחיקה, זה נגיד שאני כרגע עם ישראל. אז בתוכי יש מלחמה כל הזמן. אז הצד של האומה הזאת נלחם בצד של האומה ההיא, אבל אני לא רואה את זה אצלי. כי אצלי זה ממש תמציתי, זה יסודי, זה סמוי, זה הכל בקטן, הכל בתמצית. אז איפה אתה רואה את זה בגדול, עם זכוכית מגדלת? את זה אתה רואה שם, בקצה אחר, על פני כדור הארץ. אתה רואה עם נלחם מולם. לכן אומר הרב, ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. אנחנו המראה של כלל הגוונים. וכל זמן, תראו מה זה, וכל זמן שיש עם בעולם, שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש עם אחד בעולם שעוד לא הוציא מהכוח לפועל את התפקיד ההיסטורי שלו. אז יש חיסרון לא רק באותו עם, או באותה יבשת, או באותה ארץ. יש חיסרון בנו. ולכן כשיש מלחמה, זה מעמיק את התפקיד של כל עם, יוצר את הפסיפס בצורה יותר מכוונת, אז זה מתקן אותנו. זה הקומיקס. ברמה הזאת. לכן כל זמן וכל זמן שיש שם בעולם שלא יצא לפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא יבלה את כוח השלמה בכנסת ישראל. מתי נראה את זה? אולי מחר, אולי עוד 2,000 שנה. והיא מצפה לרגלו של משיח. מלחמה נעמת חד לגי אולי, שיבוא ויופיע במהרה בימינו. עכשיו נחזור לפסקה א', כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, כי מה זה משיח? סדר העולם, סידור העולם על פי הסדר המדויק שלו. את הזמיר הגיע, איזה זמיר? גם זמירה וגם זמרה. המטרה היא לזמר. הדרך עוברת דרך הזמירה. כידוע, מלאכת הזמירה היא מלאכה אסורה בשבת, גם בשביעית, כי כשאתה קוצץ את הענף של העץ במקום הנכון, על פי הצורה הנכונה, אתה מגדיל אותו. אתה משביח אותו, העץ יגדל יותר טוב. אז הזמיר, כלומר, זמיר העריצים, זה שעמים, תרבויות, תפיסות עולם, צורות חשיבה וכולי, מפסידות במלחמה ברמה כזאת או אחרת, זה יוצר שלמות לגאולת העולם, שהתמצית שלה של גאולת העולם היא גאולת ישראל. לכן מצד אחד המגמה היא לזמר, הדרך לזמר עובר הדרך הזמירה. את הזמיר הגיע, זה פסוק. וכל התור נשמע בארצנו, אני עדיין לא רואה בקומיקס איך הציור הזה שלב א' מוביל לשלב ב', בסדר, נעשה כמה סיובים, בסוף הנה הגענו. בסוף נראה, כמו שלא ראינו, איך המרד בגדר לעומר, אם נלך בסוף את אברהם, בסוף ראינו. אבל בשלב הראשון מי בכלל חלם על זה שאברהם הוא ימלוך פה על כל העסק. סך הכל נראה שהוא בא בדרך אחורית, בדלת אחורית, לא תא שבוי, זה הכל. לכן את הזמיר הגיע. זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, או הרשעות, או התרבות הרשעה, והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. הדרך אל נצח ישראל עובר דרך הניצחון, הניצוח. הדרך אל הזמרה עובר דרך הזמירה. זה לא משחק מילים, זה עיקרון יסודי בהנהגת השם. אומר הרב, ולפי, ואת הדברים האלה הוא כתב בזמן מלחמת העולם הראשונה, ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, כמה אנשים היא מקיפה, כמה עמים היא מקיפה, מה ההשלכות של המלחמה הזאת, וכולי. ככה תגדל הציפייה לרגלי המשיח שבא. מלחמה גדולה, כנראה אמורה להביא סדר גדול בעולם, סדר חדש גדול בעולם. מלחמה קטנה, תביא סדר חדש קטן, אבל גם הוא חשוב לבין הנאום. כן, יעקב, בבקשה.
סיפור קטן על מלחמת
קוריאה
עם אמריקאים,
שהיו
אמורים להביא
סדר
חדש בעולם. איך זה קשור לישראל ולעם ישראל?
שהייתה לפני
55 שנה.
פלוס מינוס, כן.
כל הנגב, האמריקאים שברחו עזבו את קוריאה, כל הצינורות מים הגיעו למדינת ישראל, להפריח את השממה, את הנגב, את הזה. הסוכנות היהודית רכשה את זה כאילו בלי כסף, רק להעביר את זה לארץ.
צינורות המים שהיו איפה? בקוריאה. כלומר, עשו הסבה של צינורות המים למדינת ישראל.
כן.
זה אומר חקלאי מהנגב.
אני הרכבתי במו ידיי.
אתה מה?
הרכבתי במו ידיי, צינורות כאלה.
היית בקוריאה?
פרסתי, לא, לא, הגיעו לארץ, אני לא יודע, אבל אני פרסתי אותם בערבה.
טוב, אבל זה הקומיקס של אמיתי. זה יחסית פשוט.
יש עוד משהו, כן. חרם כלכלי זה גם עכשיו?
הכל.
חרם כלכלי שעושים, נגיד עכשיו, על איראן,
הכל, הכל, הכל. עוד פעם, מלחמה זה התנגדות.